טוב, מורב, ברשות מורב ורבותיי, אנחנו ברוך השם, אני אומר את זה כאילו בציניות, שאין הרבה מה לומר בפרשיות האלה, כי כבר כאילו אמרנו הכל בתרומת הצרה. אז אפשר לרדת לפרטים, זה גם אפשרות, אבל אני חושב שיש פה גם הזדמנות להעמיק בסייעתא דשמיא. אבל קודם כל רעיון מרכזי, מרכזי מאוד אפילו, שאמרנו אותו, אבל נחזור אליו בלי להיכנס לשאלה הפרשנית, הבסיסית. מתי בדיוק היה חטא העגל? כידוע לכם, זה משהו עקרוני בין רמב"ן ורש"י, ורש"י יותר משתמש במושג של אין מוקדם ומאוחר בתורה, ואומר שבעצם כל הציווי של המשכן היה כל הציווי של המשכן היה אחרי חטא העגל. אבל ודאי שיש ערך בצורה איך התורה מציגה לנו את הדברים, וזה בעצם העיקר. כי אמרנו שפעם שהתורה זה לא ספר היסטוריה, ואם התורה כותבת לנו את הפרשיות תרומת תצווה ואחר כך חטא העגל, ואחר כך יש לנו שוב את ויקהל פקודי, שזה איך זה נקרא, הציווי, ואחר כך העשייה, אז יש פה רעיון חשוב שאומנם בשיחות הוא בקושי מוזכר, אבל שמעתי אותו בעל פה מהרב חיים שטיינר בשם הרב ציודה זצ"ל, שהקדוש ברוך הוא גם רוצה ללמד אותנו שנכון היה חטא העגל, אבל אנחנו לא עוצרים את התהליך. כי היינו יכולים, חס ושלום, שאני בכלל אומר את האב המין הזאת כדי להיות יותר ברור, היינו יכולים לחשוב, טוב, תראה, היה ציווי על המשכן, ואחרי חטא העגל, אז גמרנו, לא, אין משכן, אין הדרכה, מה לעשות הלאה. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לא, הפוך. אנחנו עכשיו נחפש את הדרך איך להשרות את השכינה בתוכנו ביתר. זה רעיון כללי. עכשיו, אז אם כן, אנחנו חוזרים על המשפטים העיקריים, זה תמיד חשוב, במיוחד עכשיו, שכל העניין של עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה כדי לגלות את השכינה בתוכנו. עכשיו, אני לא צריך להתנצל, אולי כן להתנצל, שאני לא אצליח להגיע לעומק הדברים שהרב ציודה יצא להיה חי אותם, את מה שאנחנו נלמד היום, אבל לפחות נלך בכיוון. דהיינו, היום אנחנו הולכים להעמיק יותר בין שתי נקודות שהיסוד שלהם הוא אותו דבר. אחד, היחס שבין השבת והמקדש, שזה בעצם, הזכרנו את זה בקצרה בשבוע שעבר, ואמרנו שהשבוע יהיה לנו יותר זמן. זה נכון גם בסיום של הציווי, אז יש את ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות השבת לדורותה, וגם הפרשה שלנו, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ששת ימים תעשה מלאכה וכולי, שבת, כן, אך, כן, כל זה, מזה לומדים את היסוד של המלאכות, לא תבערו אש וכל משפותיכם ביום השבת. אז אפשר לבוא ולומר, קודם כל נחזור על הפשט הפשוט, כן, אפילו הילדותי, זאת אומרת שעבודת המקדש לא דוחה שבת. כן, התכוונתי ילדותי, לא לגנאי, אלא מקווה מרוב שזה פשוט, לא צריך להאריך בזה. אלא שננסה בזכות הפסקאות, שרק קטעים מה שצילמתי, ולמען הסדר הטוב, זה אפילו לא מאותה שנה, 3, 4, 5 זה מפרשת ויקהל וסדרה א', ומלאכת העבודה זה בכלל פרשת פקודי, אבל זה אותם עקרונות שהרב ציודה זצ"ל חוזר עליהם. אז בואו ברשותכם נתחיל, ואני מקווה שאחורים ניכנס לעניין בצורה טובה, כמובן כדי שאני לא אגיד הרבה זה באמצע, כדי לא להפריע לרצף. הרבה מהדברים זה על פי דברים של הרב אלי בזק, איך שהוא מסביר בשיחות הרב ציודה לפרשת ויקהל פקודי. טוב, אז אם כן אנחנו מתחילים פסקה 3. בתרומת תצווה הייתה הכנה לעניין העבודה, והיא חוזרת בפרשתנו. מתוך בירור הגישה לעבודה בבית קדושה מופיע כאן בירור אלוקי על היחס לענייני עבודה בחיים. מתברר באיזו מידה יש יחס חיובי לעבודה ובאיזו מידה יש יחס שלילי אליה. יש זמן של עשיית מלאכה ויש זמן של שלילת מלאכה. כן, כבר בפרשיות ההכנה לעבודה הוזכרה שלילת העבודה ביום השבת, כמו שנאמר, ושמרו בני ישראל את השבת. וכן בפרשיות של הקיום המעשי של העבודה, אחרי שכבר הביאו כל מיני חומרים וקבעו סדרי מלאכת בניין המקדש, עליה הממונים היו בצלאל ואוליאב, מופיע עניין מנוחת השבת. כאן מתגלה הדרכת יוצר האדם ומחנך האדם לגבי ערך המלאכה. אדם לעמל יולד, לעמל תורה וגם לעמל מלאכה. בכלל בגמרא סנהדרין נמנים בין הפסולים לעדות המשחקים מקובייה, מפני שיש בזה צד גזל, ויותר מזה, מפני שאין עסוקים ביישובו של העולם. אבל יחד עם חשיבותה של המלאכה, השבת שייכת לעצם נשמתם של ישראל, והיא נשמת ששת ימי המעשה. ברשותכם, אני רוצה להמשיך את הפסקה הבאה ואז ננסה להסביר, כי תיתן לנו קצת אור על מעלתה של השבת. באותה גמרא סנהדרין מתברר ששבת מיוחדת לישראל, עד כדי כך שגוי ששבת חייב מיתה. חילול שבת של ישראל מזעזע, כי השבת קשורה למהות עם ישראל. אבל גוי ששבת חייב מיתה, כי הוא אינו שייך לשבת. רש"י מפרש שהוא מפני שאינו עוסק ביישובו של עולם. לאדם ישראל יש זה מצב נורמלי, כי כך הוא מסודר מעצם יצירתו. מה שאין כן לגוי שלא תשובה על כך, עבורו זהו חטא. הוא צריך לעסוק בשכלול יישובו של עולם, כמו שאמר, שברא אלוקים, לעשות, מצווה לעשות. אין הכוונה שהוא ממש חייב מיתה, אלא שזהו דבר חמור ביותר. אבל כאשר הרמב״ם מביא דין זה להלכה, הוא מוסיף ששבת היא רק דוגמה לכל קביעה של מושג דתי הבאה מצידו של גוי. מקור שם שמיים הוא בישראל, ואין לגויים לחדש לעצמם דת. קריאה בשם השם צריכה להיות מהמקור הנאמן והאמיתי, אחרת זו עבודה זרה. טוב, ברשותכם, אמרתי לכם דברים ככה מאוד גבוהים, זאת אומרת, ואני מקווה שנצליח לרדת לעומקם. אבל קודם כל בוא נגיד את הדברים הפשוטים, כדי שלפחות משהו יהיה לנו ביד וגם נותן כיוון. אחר כך השם נעמיק. סליחה אם אמרנו את זה כבר פעם, אבל זה דברים חשובים שנחזור עליהם. רוב העולם, וגם לצורך העניין כבר אני מרשה לעצמי לומר, למרות שאני ברוך השם כמעט לא מכיר גוי, אבל בפשטות אנשים עובדים קשה, נכון? ואז מה הם מצפים? מצפים יום אחד של מנוחה, כי אחרת אנשים יתמוטטו. איך אתה יכול לעבוד בלי הפסקה? אז יש כאלה שעושים, נכון, כל שבעה ימים, ומדי פעם צריך גם חופש שנתית, לא יודע, מדי פעם איזה יומיים טיול וכדומה, אבל ברור, המגמה העיקרית היא עבודה, וכדי שאני אוכל להמשיך לעבוד, אני צריך גם מדי פעם מנוחה. אבל, ברוך השם, שציינו, זה בכלל, בכלל לא ככה. כשאנחנו, תכף נקרא, שההגדרה של מלאכה זה מה שהיה במשכן, זה לא רק במובן שזה היה קודם, זאת אומרת, כאילו, כמו ילדים קטנים, שהייתי פה לפניך, כן? קראו למושג מלאכה, למשכן, ואחר כך קראו לאנשים בחוץ. כי תכף אנחנו נראה שמלאכה זה מהשורש של מלאך, שעושה שליחותו. אז אנחנו קיבלנו עולם גולמי, ברוך השם, ואנחנו, זה לא כל כך גולמי, כן? זה באופן יחסי. יש בו המון, אבל יסית, אנחנו כל הזמן יכולים וברוך השם גם מצליחים לפתח אותו. לוקחים עצים מהיערות ועושים מהם שולחן ועושים מהם ניירות, והרבה דברים אתה יכול לעשות בזכות השכלולים הטכנולוגיים. באמת נפלא. אבל צריך לזכור שכל מה שאנחנו עושים זה בעצם גילוי של הנשמה. ולכן זה לא רק עניין טכני, שאתה בא ואומר, אתה הולך עכשיו לבנות משכן, וגם על המשכן, תכף אנחנו נחזור, שעיקר זה הציווי, ואחר כך יש גם את היישום. תכף אני אסביר את זה, כי זה משפט נראה ככה, גם לי קשה לקבל אותו, אני צריך לשכנע את עצמי, לא בגלל שיש לי ספקות, אלא בגלל שאני מודה שאני לא חי ככה. זאת אומרת, נסביר מה אני מתכוון, כשחזר אומרים לנו, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת, אומר לכם דוגרי, סליחה, וזאת בהקלטה, אז כאילו שאני, לא שאני מטיס בזה ספק, אבל אני עוד לא מרגיש שזה זהו, באמת, אדם, אתה יכול להגיד לי על הבעל שם טוב, אני לא יודע מה, על הארי הקדוש, שחי בעולם המחשבות, אז הם עשו כבר כל כך הרבה כוונות וייחודים, כאילו הם הקריבו את הקורבן. אבל מה, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו צריכים רק, כל הזמן מחפשים מה לעשות, ברוך השם שאנחנו צריכים לעשות מצוות, אבל מודדים את הכל בעשייה, איך אנחנו יכולים רק לבוא לבוא ולהסתכל שבאמת העיקר זה עולם המחשבה. אבל זה שאנחנו במצב הזה, זה לא אומר שזה נכון. ההפך. טוב שאנחנו מודעים לזה, שאנחנו יודעים שזה לא נכון. מחפשים את הדרך, כל מיני דרכים. זה אחת הדרכים, ללמוד את שיחות הרבצות על פרשת ויקל פקודי, ולהעמיק בעניין של הקשר בין השבת וימי החול, ובין הציווי לבין המשכן. וברשותכם, כדי לא להיות תלוש, תדלגו רגע לפסקה 9, ונקרא רק את השתיים וחצי שורות הראשונות. יש הבחנה בין שתי הפרשיות של שבת, פרשת הציווי ופרשת הקיום. הציווי הוא המשך הקדושה מן השמיים, הקיום הוא ירידת הקדושה לתוכנו. שמים לב? הציווי הוא המשך הקדושה מן השמיים, זאת אומרת, יש מציאות אלוקית שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה. ואותה מציאות אלוקית עשתה לנו טובה גדולה, סליחה שאני אומר את זה ככה, במרכאות כפולות ומכופלות. עצם זה שהיא הניחה שבכלל אנשים קרוצי חומר כמונו מסוגלים בכלל לבוא ולהתחבר אל הקדושה דרך כמה דברים חשובים מאוד שראינו, כן, שזה משכן במידה מסוימת, והכלים של העובדים בו, ואחר כך כל הפרטי פרטים של הקטורת ושל הזה, כל זה, כבר זה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו את זה, כבר, אני אומר שוב, רק לצורך ההסברה, אם חס ושלום היה נעצר בזה, זה העיקר. הבנתם? חס ושלום, כן, אני לא רוצה שתתלו בי, שהעיקר זה המציאות הרוחנית בלי שהיא תרד למעשה. אבל עצם זה שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו ואומר לנו, אני מסוגל, רוצה לשרות את שכינתו בתוככם על ידי כך וכך וכך, זה כבר קורה, זה המשך קדושה מן השמיים. כמובן, הקדוש ברוך הוא גם רוצה שזה יהיה בפועל, ולכן הקיום הוא ירידת הקדושה לתוכנו. אבל כאילו איזושהי נקודת חיבור רוחנית, שהיא הנקודה הנשמתית, שהיא הבסיס לכל דבר. ולכן אני חוזר עכשיו לעניין שלנו. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, כי זה כבר יותר קל להסביר מה שאני הולך עכשיו לומר. כי כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו יכולים להבין שזה לא רק ששת ימי מעשה לעומת השבת, אז אתה יכול להגיד, כמובן, לדבר בציניות אקטואלית, כאילו אם היו עושים הצבעה של הימים, כמובן, ימי השבוע היו לוקחים את הרוב, והיו לוקחים את השלטון במרכאות. אבל כל אחד מבין שזה שטויות. זה לא נמדד בכמות. ההפך, השבת היא הנשמה של השבוע. כל מה שאנחנו עובדים במשך ששת הימים זה לגלות ולהוציא את הנשמה הזאת מהכוח אל הפועל. הקדוש ברוך הוא זה מציאות נשמתית, הוא ברא עולם, זה לא שהעיקר זה עכשיו הבריאה. הקדוש ברוך הוא היה לפני שהיה עולם וגם יהיה אחרי. זה אחד הגילויים שלו. אנחנו דרך העבודה מנסים לעשות את השליחות שלנו ולגלות את השפע של הקדוש ברוך הוא על מעשה ידינו, כן, והנה השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה. אז אנחנו מבקשים, רק אפילו לא יודעים למה, הקדוש ברוך הוא קבע שדרך המצווה הזאת או דרך המעשה הזה, הנגר הזה, כן, שעשה את השולחן, הוא עשה דבר גדול. העולם היה במצב של תוהו, והוא מתחיל ליישב אותו, כן, על הפסוק, לא תוהו בראה, לשבת יצרה. כן, היה אדם אחד בעולם, ברוך השם, אנחנו יכולים לזכות ולמלא אותו באנשים, כן? אז זה הזכות גדולה של מה שאנחנו מגלים, את הקדוש ברוך הוא דרך הבריאה, את הנשמה. ולכן, זה לא שיש לנו חיים, ועכשיו אנחנו אומרים, טוב, צריך לך קצת למלא אותם בתוכן. אלא הפוך, יש תוכן, ואנחנו מחפשים איך לגלות אותו. הוא קיים כל הזמן. ולכן באים הפסוקים הראשונים ואומרים לנו ככה. כמובן כל המשכן זה ושכנתי בתוכה. אבל יש משהו שהוא עוד יותר. מה זה עוד יותר? זה השבת. ששת ימים תעשה מלאכה, מצוין. נפלא. אבל ביום השביעי, כן, שבת קודש. לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. וכבר אנחנו יודעים, זה אנחנו חושב שלא נספיק היום, אז הרב צבי יוסף מביא פה כידוע לכם יש כל הזמן ויכוחים הלכתיים על שבת וחשמל וכדומה והגדרות, והרב צבי יוסף היה ברור לו, כן? עוד פעם, לא נכנס פה לצד ההלכתי. אבל ברור לו ש... וזה מה שרוצה לצל מנסה לומר, שכל המושג, היום קוראים לזה אנרגיה, נכון? כל האנרגיה היא מושתתת על, על צורות שונות של ה... עוד פעם, חשמל כזה או חשמל כזה, או מנוע כזה או מנוע כזה. בקיצור, העיקרון הוא, אנחנו באים ואומרים, יש משהו שהוא הרבה יותר חשוב מהמלאכה, והוא השבת. עכשיו, משהו שלא כתוב פה, אבל אני מרשה לעצמי להוסיף, לפחות מצד מה שאנחנו יודעים, זה משפט שכתוב בגמרא, אבל ברוך השם, החסידים או אלה שיותר קשורים ככה לרבנים, המשפט כתוב בגמרא שתלמיד חכם הוא בחינת שבת. ואם אנחנו נצליח להבין את העניין, אז המשמעות היא שלפעמים אנשים חושבים, טוב, זה עיקר מה שאנחנו עושים, ומדי פעם, כמו שאמרת, צריך כאילו לטבל ככה, איזה ככה מרגוע לנפש, נלך לשמוע איזה שיעור. כאילו החכמים לא עושים כלום, אנחנו אומרים בדיוק הפוך. תמיד חכם כבר עשה הכל במחשבה. הוא הנשמה של העולם, הוא הנשמה של הציבור. מי שזוכה להתקרב אליו, יוכל להוציא את השפע שעובר דרכו מהכוח אל הפועל. ולכן הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. אז בואו נחזור רגע לנסות להבין למה גוי ששבת חייב מיתה. אז קודם כל אפשר להגיד ככה גם בתור מילתא דבדיחותא, כמו שהרב ליאור כידוע לכם כמה שהוא אוהב את הערבים, אז כל פעם איך שהוא אומר את זה, אתה יודע מה זה, אם גוי לא יעבוד יום שלם, ערבים, כמה אבנים הוא יזרוק, כמה זה, זאת אומרת, כאילו לא מתאים לו, לא לעבוד יום שלם. אבל כמובן, גם הוא יודע שזה לא הנקודה המרכזית. כי משמע פה, יש פה איזשהו איסור, כאילו, לא מדובר פה אם גוי יצא לחופש יום אחד, אז מה, באמת חייב מיטה במרכאות, אבל זה לא בפועל. אלא מה? צריך להבין שהוא לא קשור לצד הנשמתי. ואם יבוא איזה גוי, כמו שפה, הרב אלי בזק מנסה מאוד כאילו לאחד בשורש העניין בין מה שרשי אומר מצד זה שלא מתאים להם לא לעסוק בישורו של עולם, כי הם בצד הגלוי של העניין. הצד הגלוי של העניין זה לעסוק בישורו של עולם. ואנחנו ברוך השם בצד הנשמתי. ובין זה שהרמב״ם אומר שכביכול הוא בא להמציא עוד איזה מצווה חדשה שהוא לא, כאילו הוא לא מהשמש שבת, כי היהודים שומרים שבת, גם הוא רוצה לשמור שבת, זה אסור. אם הוא סתם יום שלם היה במיטה ולא עבד, לא זה הכוונה שגוי ששבת חייב מיטה. אלא מצד זה שהוא מנסה כאילו לבוא ולקחת איזה דבר נשמתי שהוא לא קשור אליו. ואני חושב שהזכרת לכם את זה פעם ותראו, זה פשט הפסוקים, מה שאנשי כנסת הגדולת לא פסוקים. אפשר את הדברים שמופיעים בתפילת שחרית של שבת. ולא הנחלתו אורן כאילו בדלילים, וגם הנחלתו לא ישכנו הרשלים, שכחתי איזה שלב אחד, כן? התחלתי עם האמצע. כן? כי אם לעמך ישראל אשר בם בחרת. כן? יש שם שלושה שלבים שהשבת לא ניתנה לגוי הרצון. ולא לבדלילים ולא להרעילים וכל הדברים האלה, כל אחד עם הנוסח שלו. הרעיון הוא מאוד מאוד ברור. הם לא שייכים לעניין הזה. לכן, בואו נראה קצת איך אנחנו כן משתייכים. אז בואו נקרא את פסקה 5, ואני מקווה שאחר כך ננסה לסדר יותר את הדברים. ואני אומר שוב, זה הכל חוזר, הכל הולך לאותה נקודה. השבת מביאה משקל ואיזון בערך עבודת האדם. הסדר הבריא של חיי האדם הוא שיסוק במלאכה ולא בבטלה. כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה. במלאכה יש גם צד של קדושה מצד מה שאדם יוצר, אבל המקור הוא בקודש. ממנו גם נמשך ערך למלאכה ולפעילויות שבחול. הגדר שמלאכה מתברר בגמרא ובבא קמא לגבי הגדרת אבות ותולדות במלאכות אסורות בשבת. אך דאבה במשכן חשיבה קרא לאב. אך דלאבה במשכן חשיבה קרא לתולדה. המקור למלאכה במשכן. מלאכה שהייתה במשכן נקראת אב, ומלאכה שלא הייתה היא במדרגה שנייה. ערך החול שבחיים נקבע על פי מקור הקודש. ערך מלאכה שבחולין נעמד לפי מלאכת הקודש. מלאכה שהייתה בקודש קובעת את החשיבות. כך הוא גם לגבי ערך הצבא. הצבא שלנו חשוב מאוד, אבל יש לזכור שהצבא הראשון הוא הצבא של עבודת הקודש, צבא הלוויים משרתי הקודש. ומתוכו נמשך ערך כל יוצא הצבא המלחמתי בישראל. ערך ממשיות הצבא במלאכה הוא כפי ערך מקורם בקודש. לכן, מתוך ושמרו בני ישראל את השבת, מתברר מתי יש מקום למלאכה ומתי אין מקום למלאכה. ביטול עבדות מצרים והופעת חירותנו המוחלטת שמשתכללת על ידי שמירת כל חוקיו במדבר ממצרים לירושלים הם דרך השבת. ראו כי השם נתן לכם השבת. זו מתנה שבאה עם ידיעה, כי הנותן מתנה לחברות צריך להודיעו, והיא קובעת את סדרי החיים של עם ישראל. שבת היא הנשמה של ששת ימי המעשה. טוב, ברשותכם, רק לצורך ההסברה, נוח לי להתחיל יותר דרך העניין של הצבא דווקא, כי אני חושב ששם, לפחות אני מצליח להסביר את זה יותר, ואחר כך בעזרת השם נחזור לעניין של המלאכה, כי זה הנושא שלנו. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, זה לא שהמקום הראשון שכתוב בתורה הצבא, זה לגבי צבא הלווים, כן? שאלה שבאים כל הבא לצבא צבא, לעשות מלאכה באוהל מועד. אז אמרתי לכם, זה לא איזה עניין קטנוני, כאילו זה נאמר קודם. אלא שהמציאות הזאת של צבא, זה בעצם אנשים שהם מייצגים את העם, עוסקים בשליחות ציבורית. ברוך השם, מי שזוכה, בעזרת השם, כן, שנזכה עוד הרבה, ועוד שממלכת ישראל תהיה עוד יותר בתפארתה, אז באמת נדע את הזכות הגדולה שיש לנו לעשות את זה. אבל לא לבוא ולתפוס כאילו רק את המדים הירוקים וכל האסוציאציות וההשלכות שיש לכל אחד על המצב העכשווי כרגע לאיזשהו שלטון מסוים או משהו. להשתחרר מעניין. והאמת שאני לא צריך כל כך להתנצל, למרות כל הביקורת, ברוך השם שיש לנו הרבה מה לשמוח, אבל ודאי שהאבות שלכם או הסבים שלכם הם ידעו מה זה רק לראות חייל יהודי, אז זה היה בשבילהם, הם התחילו למשש את העיניים, הם באמת למשש את עצמם, אם באמת הם רואים מציאות אמיתית או שזה דבר מנותק. אבל מה אני מנסה לומר פה? שיש יהודים שולחים ומייצגים את כל העם, זה הדבר הגדול, זה הזכות הגדולה. אומר לנו הרב צבי יהודה זצ"ל, הראשונים שבאמת מייצגים את כל העם זה אלה שעובדים בבית המקדש. זה הדבר הכי חשוב. זה החיילים שלנו. ממילא גם אמרנו שבוע שעבר, צריכים גם מדים מיוחדים. כן, זה לא סתם. אדם נכנס לבית המקדש, הולך לעבודה. הוא לא בא כאדם פרטי, צריך שם לדפוק איזה כרטיס או משהו, הוא הולך הביתה. הוא לובש בגדי כהונה, לא יכול. בלי זה. נזכיר מה שאמרנו שבוע שעבר, על הציצית, נכון? מה שאותו גר צדק שבחר להתחבר לעם ישראל, ואמרתי לכם שאני לא יודע כל כך למה רב צדק כל כך אהב לחזור על זה, אבל הרבי לי בזק מכניס פה עומק גדול. הוא היה באמת גר מאוד מיוחד, לא יודע מי זה, אולי כן יודע, לא חשוב. הכרתי כמה גרים שעברו בישיבה, אבל עליו אני לא יודע בדיוק על מי הוא מתכוון, אבל לא חשוב. הוא מאוד מאוד התפעל ממנו שהוא בחר בעם ישראל, לא רק קשור לאקטואליה של גירות, גם קצת דיברנו עכשיו, אבל לא חשוב. לא בגלל זה, אפילו לא מצד צמאון רוחני כזה שהוא חפש עבודת השם או משהו כזה, בוודאי לא מצד הדברים הזולים שהכיר איזה בחורה או משהו. פתאום, דווקא אחרי השואה, הוא, מהניגודיות לא עלינו, של אותו צורר, ימח שמו וזכרו, שאמר, כן, זה קשור כבר לזכור, מה שנגיע עוד מעט, כי שניסה לזכות את כל המלאק, למחות את כל המלאק, זאת אומרת שאותו צורר שאמר שלא יכול להיות עם יהודים בעולם, אז הוא פתאום קלט את המשמעות הנוראה, ואמר, אני רוצה להיות חלק מעם ישראל. בלי ירידה לפרטים וכו'. ולכן ששאלו אותו באותה הרצאה, אז למה אתה הולך עם ציצית? הוא ענה בכזאת התלהבות, זה הזכות שלי לבוש את המדים של היהודים. כאילו עוד לפני שבכלל, נכון, עוד פעם תרשו לי לעשות את זה ככה, להוריד את זה, כל אחד מכם שכבר זכה לזה או לא, או מי שעוד לא, אז שיזכה, אבל ההתרגשות הזאת, כן, פעם ראשונה ללבוש את המדים, זאת כאילו, אני משהו, אני כבר שייך לאיזשהו דבר גדול. אז זאת ההרגשה שהייתה לגר הזה של ההצטרפות לעם ישראל, והציצית זה החלק מהמדים שלנו. אז אם כן, נחזור לענייננו, איך הגעתי לזה כבר? אמרנו דרך השראת שכינה. כל הבא לצוות צבא, לעבוד עבודה באוהל מועד, הצבא שלנו בה הידיעה, זה באמת בית המקדש. עכשיו, מתוך כך, אז אנחנו מקבלים הגדרות. אומר הרב צור הצער, יש מה שכתוב בגמרא, הוא לא ממציא, רק הוא לוקח, הוא מכניס לזה הרבה תוכן. אתה לומד, אלא מתת אבות מלאכה, אתה מתחיל את הגמרא, אך דאבה במשכן, כן, עכשיו מלאכה, מה שלא במשכן, לא חשוב מלאכה, ואתם רואים, מונים את הדברים, וזה כן וזה לא. דהיינו, מה קובע את הדבר, אם הוא חשוב או לא חשוב? זה אם הוא היה במשכן או לא היה במשכן. דהיינו, כולכם יודעים את החילוק שבין עבודה ומלאכה, כי עבודה זה אדם יכול לעבוד יום שלם, נכון? אבל הוא לא מייצר כלום. כמו שהרמב״ם אומר בעצמו, זה לא רצוי, אבל אדם יכול להעביר כל היום בבית כיסאות מצד לצד וכולי, אבל כמו שהרמב״ם אומר, אחת הסברות ששילמו קצה זה שלא תתעסק כל היום עם הדברים, תעסק רק עם מה שאתה חייב, למה תיפגש עם הרוחניות, אל תחפש לך היתרים. טוב, זה כבר הלכתי קצת לטעמי שבת. אני רוצה רגע לחזור לנקודה העקרונית, שאם אתה רוצה לדעת באמת מה מוגדר כיצירה, דיינו, אם עשית פה משהו משמעותי או רק סתם הזזת דברים מפה לשם, תחזור למשכן ותראה את ההגדרות. אם עשו אותם לכתורת, אז אתה צריך, כן, התוכן והמרקד והלש והאופה וכו'. אם זה היה בלחם הפנים זה חשוב, אם זה לא היה חשוב, אם לא היה בלחם הפנים זה לא חשוב, או אם זה היה הצד צבי, השוחתו והמולכו וכל הדברים האלה, זה פתאום נותן חשיבות לדברים האלה. כי אם זה היה בקודש, סימן שיש לזה ערך. ואם לא, אז זה סתם עבודה. נכון? יש הרבה אנשים שהם סתם עובדים ולא מייצרים כלום. באמת רחמנות עליהם, רחמנות עלינו. כן? כאילו מעבירים את החיים, זזו מימין לשמאל, אבל לא שיפרו, לא קידמו שום דבר. לכן, צריכים עכשיו קצת להיכנס לפרופורציות ולחזור להגיד את הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא שקודם כל באמת מלאכה זה דבר חשוב. ויש כאלה אפילו לומדים, נדמה לי שיש איזה מדרש, לא הספקתי לראות אותה שנה בפנים, מדרש שאומר שכאילו הפסוק כמו בהרבה פסוקים, ששת ימים תעשה מלאכה. זה באמת חשוב לעסוק מלאכה. אבל יום השביעי, שבת שבת. כן. אז עכשיו יבוא מישהו ויאמר, כאילו זה כבר ניסיתי, כאילו עניתי קודם על השאלה הזאת. אז אדם יבוא ויגיד, אז אני באמת, עכשיו חס ושלום, כן, עוזב את הישיבה, כי יש מצווה לעשות מלאכה. אז אומרים לנו חז"ל, יש משהו שעוד יותר מהמלאכה של אלה שעושים את המלאכה. זה חשוב, זה גם כנראה טיבו של עולם, ואנחנו לא מנסים עכשיו להתחכם מול הקדוש ברוך הוא, ולא נכנס פה עכשיו גם לדרכה אישית. זה ברור שרוב העולם הולך לעבודה, ודאי במצבנו הנוכחי. מה יהיה לעתיד לבוא, אם יהיה כמו רב שמעון בר יוחאי, ועמדו זרים וראו צומחים. אנחנו אומרים, בעזרת השם שנגיע כבר לשאלה הזאת, שנהיה במצב רוחני, שנתלבט אם נפסוק כרב שמעון בר יוחאי, או כרב ישמעאל. הלוואי, ונזכה. בינתיים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעבוד, אבל אבל הגדול, שאלה שיוצרים עוד יותר, הזכרתי את זה פעם בשיעורים מקניין תורה, אבל ברשותכם, סתם זה כן קשור לעניין, אבל לא תכננתי ולא רוצה לגלוש יותר מדי. שהרבה אנשים מעבירים ביקורת לבני תורה, שכאילו שהם לא יצרנים, נכון? יש כאילו איזו סיסמה כזאת שתמיד הם אומרים עליה, כל כלכלה, כל מדינה, כדי לצליח מבחינה כלכלית, אז היא צריכה שיהיה לה כמה שפחות מה שקרה באנשי השירותים, האנשים הפחות יצרניים, וכמה שיותר בייצור. וכמובן, לצערנו הרב, מה ישר, איפה שמים את הבני תורה? כאילו הסופר של אלה שלא יצרניים. הם לא רק שלא יצרניים, הם עוד נתמכים, אפילו הם לא סוחרים ולא פקידים, אני לא יודע מה. אבל צריך לדעת, בלי רגשי נחיתות, וגם את גודל האחריות, זה לא רק מחמאה, מה שאני יכול לומר. האנשים הכי יצרניים זה בני תורה. א', הם יוצרים נפשות של עצמם. אבל ברשותכם, לא יודע אם מותר לי לצטט, כאילו, כי זה, אבל לא יודע, בעיניי מוצא חן הביטוי הזה, שאפילו שהוא שנה הוא פירש ביאליק, באחד השירים שלו, שהוא כותב על בית המדרש, הוא כנראה נשאר לו משהו מוולוז'ין. והוא מכנה בית המדרש, זה בית היוצר של נשמת האומה. אתם מבינים במה, באיזה ייצור אנחנו עוסקים? ביצירה של בכלל בשביל מה נברא העולם, ובשביל מה יש ששת ימי מלאכה, ובשביל מה יש שבת. חוזר, כן, עוד לפני ועשו לי מקדש, חוזרים לנקודה הבסיסית את מה אנחנו הולכים לגלות? מה, סתם עוד לעבוד בשביל לקבל מזכור סוף היום, למכור עוד שולחן ולמכור עוד נעליים כדי שיהיה למה לחיות, כאילו כל ה... זה כל המטרה בחיים. ברוך השם שיש לנו עירת שמיים ושיש לנו רצון לגלות את, את הידיעה. לכן ששת ימים תעשה מלאכה, נכון? זה הכל בתשובה לשאלתך. באמת מצווה, מי שעושה מלאכה עושה מצווה, אבל יש משהו שהוא הרבה יותר גדול. וכמובן מי שנזכה לבנות בית המקדש הוא עושה מצווה עוד יותר גדולה. ואפילו בית המקדש, קל וחומר, כן, בבנו של קל וחומר, שמי שעובד בעבודה רגילה לא יעלה על הדעת שזה יהיה על חשבון שבת. וגם השבת זה לא מטרתה כדי שיהיה לי כוח להמשיך לעבוד. לא בשזה אנחנו מצפים לשבת. אלא זה ממש הפוך. השבת היא המטרה של העולם. ואנחנו זוכים דרך זה לגלות כל הזמן. כן.
אפשר להגיד שבאמת ששת ימים תעשה מלאכה, המנוחה בשבת היא מנוחה על הנפש, לא על הגוף. וכך גם המלאכה צריכה להיות מלאכה על הנפש ולא על הגוף.
לא הבנתי את השאלה.
המנוחה ביום השבת לא נועדה שהאדם ינוח, שהגוף ינוח.
קודם כל אפשר להתווכח על העובדה הזאת, רוב העולם כן חושב שכן. שזה המטרה.
מה זה רוב העולם? הרעיון היהודי.
בסופו של דבר, כן.
אני נח בצורה כתום, לא בצורה כזאת, למה יש חוק? כנראה הצורה שבירה שמה זה לא איך אני נח, איך הגוף שלי נח, איך הנפש שלי נח.
לא איך הנפש נח, ההפך, איך הנפש בא לידי ביטוי. ברגע שאתה...
נחה מהמלאכות לצורך העניין.
ברגע שהאדם נח מהמלאכה, אז הוא מביא לידי ביטוי את הצד הרוחני שלו.
עבודת המפה, זה לא מנוחה.
כן. ההפך, כי במערל, כש... מה?
ציווי גופני גם לנוחה
שלו. נכון, אבל עוד פעם, קודם כל, יש גם. זאת אומרת, הצד של הגוף זה גם חשוב. אבל איך אנחנו רואים? לקדושה ולמנוחה. אבל לא, כנראה לא הרדתי לסוף דעתך, לא כל כך מבין את השאלה.
אם אדם נח גופני, אתה יכול לעבוד על הצד הנפשי.
כן.
לכן יש ציווי גופני לנוחה.
בסדר, אבל לא הבנתי את השאלה. אתה אומר כאילו זה לא באותו מישור, זה לא מנוחת הנפש במובן של הרפיה או... אולי, אם זה מה שהתכוונת? מה? טוב, לא יודע, סביר את עצמך, אני לא... טוב, צר לי. בכל אופן, הנקודה הזאת, טוב שאתה שואל, אני חושב שזה הזדמנות לחזור, ויכול להיות שחלק מהשאלה שלך, כי באמת, ברוך השם, אני לא ממציא את הגלגל, זה דברים ש... שהם כתובים בהרבה מקומות, ויש לנו את הזכות לחזור עליהם כל הזמן, כדי להעמיק יותר. זאת אומרת, עכשיו, אני לא מצפה לשבת בשביל לנוח, כן? זה לא... בשביל לנוח מנוחת הגוף, כן? זה לא... אני לא מוציא את עצמי מן הכלל. זה ברור. אבל לפחות אנחנו סקרה עובדים על זה לגלות יותר את, את התוכן. והמציאות היא... שבדרך כלל כשאנחנו עסוקים בעניינים מעשיים, אנחנו פחות חושבים. דרך אגב, אני אומר, זה ממש לא קשור לעניין, אבל יש, לא יודע אפילו אם להיכנס לזה, אני אגיד רק מאוד בקצרה, שגם בחיי הזוגיות, כשברוך השם, אנחנו יודעים, יש לנו גוף, ולאישה יש גוף, ואנחנו זה, אבל כשמתעסקים הרבה עם הגוף, אז לא שמים לב לתוכן הפנימי של המשפחה. וזה אחד הדברים, גם כן, גם שם צריך כל הזמן לגלות. ובשכל כולם יודעים את זה, אבל הרבה פעמים דרך ההתעסקות המעשית שוכחים את, את הנשמה הגדולה שיש בכל משפחה, את השכינה ששורה ביניהם. טוב, בואו נמשיך את פסקה 9 ויהיה לנו איזשהו סיכום. אני מקווה שפחות אנחנו הולכים בכיוון הנכון. יש הבחנה בין, קראנו את זה ונחזור לזה, יש הבחנה בין שתי הפרשיות של שבת, פרשת הציווי ופרשת הקיום. הציווי היא המשך הקדושה מן השמיים, הקיום הוא ירידת הקדושה לתוכנו. בפרשת ויקל מופיע עניין השבת למעשה ממקור השביטה השמימית. עכשיו כבר יותר מובהר מה שאמרנו קודם, שיש ערך לציווי מצד עצמו, כי הציווי זה הנשמה. אחרי שיש את הנשמה, אז עכשיו גם ברוך השם אנחנו רוצים ליישם אותה. אז תעשה מלאכה, נכון? אבל המלאכה היא גילוי של, של יצירה. ואמרנו קודם, במשכן קובעים מה זה יצירה. אבל הכל מתחיל מהציווי. מתוך כך נפגשים במושג של מלאכה. יש מקום להבחין בין מלאכה לעבודה. כמה מגדולי ישראל עסקו במחקרים על שמות נרדפים. מלאכה ועבודה הם שני אופנים במציאות העשייה של האדם. מלאכה היא מלאכת מחשבת, יצירה של האדם מתוך החופש של האדם. האדם חושב מחשבות ועושה מלאכה. מלאכה בעיר או מלאכה בשדה, מלאכה שייכת למלאכיות של המלאכים השמימיים. לעומת זאת, במושג עבודה יש צד מצמצם, עבד, עבדות. היא גם יכולה להיות חיובית, עבודת הקודש. אבל יש בזה גם צד של השתעבדות. בקהלת יש פסוק חריף מאוד. מלך לשדה נעבד. יכול להיות מצב שמלך נעבד לשדה. נעשה משעובד לשדה שהוא עובד בו. האדם שוכח את ערכו, שוכח את התוכן הפנימי הרוחני שלו. נעשה משעובד לחומר ולגוף במקום להיות בן חורין. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. במקום להיות יוצר ועושה מלאכת מחשבת, הוא נעשה משעובד. ישנו חילוק דק בין מצב פסיכולוגי בו האדם נעשה נעבד למכונה, לטכניקה, לבין מצב בו הוא משתלט על המכונה ויוצר יצירות. היו צדיקים גדולים בעלי מלאכה. יש חילוק בין מלאכה לעבודה, ובשתיהם יכול להיות מצב משפיל או מצב מרומם. בפרשתנו הנפגשים לגבי שתיהן יחד במצב הניסה, מלאכת עבודת הקודש. טוב, כמובן, כמו שהוא אמר בסוף, אני לא אספיק היום לדבר על זה, זה גם היה דברים של מוסר, לא רק דברים של... כאן זה, מה שלמד היום זה שיעור באמונה, כאילו הגדרות רוחניות, עד כמה שידינו מגעת, ואמרתי זה בהתחלה, ואני אומר זה גם בסוף, לצערי, אני מקווה שאני בהתחלת הדרך של הכיוון הזה. אבל מה שהוא אומר פה זה גם אמירה מוסרית. יש אנשים שגם כשהם עוסקים במלאכה, בעצם הם כל הזמן מחפשים את הדרך של, רק של התוצאה הכספית שבעניין, ולא את צורת הביטוי של האישיות שלהם מחשיבה לידי ביטוי, כמובן בצורה קיצונית, שלצערי אני לא מבין בדברים האלה, מה שנקרא אומנים. נכון, אומנים, זה לא משנה אם זה במוזיקה או בציור או משהו כזה, למה הם משקיעים כל כך הרבה? הם אומרים לך שהם מנסים להביא את הביטוי הנפשי שלה דרך שוב, לצערי לא זכיתי להביא בציורים, במיוחד לא בציורים מופשטים, אבל אלה שכן מתפארים ביצירות שלהם, אז הם אומרים, חיפשו את הדרך איך להביא לידי ביטוי את המחשבות. זה חירות, להוציא את המחשבות מהכוח אל הפועל. בסדר, שאלה אחר כך כבר בסוגריים, אם אפשר להתפרנס מזה או לא. כן, בכל הדייקנות ובכל שיר ובכל דבר, איך להוציא את הכוחות הרוחניים מהכוח אל הפועל. זה אומנות. אז זה כבר יותר שייך למלאכה. ויש כאלה, מה לעשות? צריכים להתפרנס, אז הולכים לעבודה. אז יש, אפשר גם את המלאכה לעשות בצורה של עבודה. יכול להיות שגם בעבודה אפשר להשקיע ולעשות מזה קצת יותר יצירתי במובן הרוחני. זה המסר העיקרי. טוב, יכול להיות שבוע הבא אולי נחזור על זה גם דרך פקודי, עוד מה נעשה עד שבוע הבא שהשם יעזור לנו. רק עוד נקודה אחת שאופיינית והיא אומרים אותה הרבה, אבל גם הרב ציודה, אז נחזור, אנחנו חוזרים פה גם כן על השותפות בעבודת המשכן, שזה מי בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עד העולייו בן הכי שמח למטה דן, שכדי לבנות את בית המקדש צריך משבט יהודה שנחשב החשוב שבשבטים עד שבט דן שהוא נחשב הפחות שבשבטים, כי כדי לבנות את בית המקדש צריך שכולם מהגדול על הקטן כולם ישתתפו. זה לא מדובר על יחידים מיוחדים, לא איזושהי אריסטוקרטיה, זה ביטוי גדול של עם ישראל, וברוך השם שאנחנו הולכים בכיוון. נזכה שהשראת שכינה תהיה בתוכנו ממש. Thank you.